שלום לכולם, לפני שנתחיל בואו נזכיר את האנשים העיקרים שממש בזכותם השיעור הזה עולה לאוויר. השיעור יהיה מוקדש לילו נשמת מרים בת רב שלם הכהן ובכורה, זיכרונה לברכה. והשיעור גם מוקדש לילו נשמת רייזי דורה שלומוביץ בת רחמיאל ופרימט, שהיום יום הזיכרון לפטירתה. נודה לכולכם תלמדו לילו נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ובאמת בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בכפתור התרומות. ועכשיו בואו נתחיל.
שלום לכולם, אנחנו בדף יומי של 10 דקות מאתר סיני. בדפים האחרונים למדנו שכסף קונה קרקע, אבל הוא לא קונה מטלטלין. אבל למרות שהוא לא קונה מטלטלין, יש כללת מי שפרה. כלומר, אם אני שילמתי לך כסף על סחורה ואני או אתה חוזרים בנו, אז יש כללה על מי שחוזר בו. ועכשיו אנחנו באמצע דיון מה קורה אם שילמתי רק חצי מהסכום. אז בקרקע, האם חצי מהסכום קונה את כל הקרקע? ובמטלטלין, האם חצי מהסכום עושה מי שפרה על כל המטלטלין או רק על חצי, כנגד מה ששילמתי? אז רב יוחנן אומר שזה על הכל, ורב אומר שזה רק כנגד התשלום. עכשיו הגמרא מציעה, אנחנו כמעט בסוף ממחת עמוד ב', שזה מחלוקת תנאים. יש כלל ששמיטה לא משמטת הלוואות אם הלוואה נעשתה עם משכון. כלומר, אם אני לוויתי לך כסף, אתה נתת לי משכון כנגד הכסף, אז השמיטה לא משמטת, כי בעצם כבר החזרת לי את ההלוואה. עכשיו, הברייתא דנה, מה קורה אם נתת לי משכון שהוא רק חצי מהשווי של ההלוואה? אז לכאורה, לפי מה שראינו מקודם, רבי יוחנן יגיד שזה יציל את כל ההלוואה משמיטה, כי חצי בעצם קונה את הכל, ולפי רב זה צריך להיות רק כנגד התשלום. מה כתוב בברייתא? בברייתא רשב"ג אומר שלמרות שזה חצי, השביעית לא תשמט, ובפשטות משמע את כל ההלוואה, כמו רבי יוחנן, ורבי יהודה אומר, המשכון עוזר שלא ישמט רק אם הוא כנגד ההלוואה. מה רבי יהודה מתכוון? לכאורה הוא מתכוון שהמשכון יעזור רק כנגד הסכום שלו, ולא מעבר לזה. אז יוצא שרב יהודה הוא כמו רב, שזה כנגד את השלום, ורשב"ג הוא כמו רבי יוחנן, שזה על הכל. דוחה הגמרא ואומרת לו, יכול להיות שרשב"ג הוא כמו רב. כלומר שגם רשב"ג שאומר שזה מועיל, זה מועיל רק כנגד המשכון ולא מעבר לזה. ורב יהודה שהוא יותר מחמיר מרשב"ג והוא אומר שזה לא מועיל, אז יכול להיות שהוא מתכוון שזה לא מועיל בכלל, אפילו לא כנגד המשכון. אז למה נתנו משכון? זיכרון דברים באלמה. כלומר זה יעזור לי לגבות את החוב, אבל כל עוד זה לא כנגד ההלוואה, אז בעצם לא קניתי כאן כלום. אז עד כאן הסוגיה הזאת, שזה סגירת חוב מהדף הקודם. עכשיו הגמרא עוברת לדיון בנושא מאוד דומה, אבל אנחנו נדגיש למה זה לא תלוי בדיון שהרגע דיברנו. האם דברים מחייבים? כלומר, אם אני סגרתי עם מישהו עסקה בדברים, דיברנו על זה שנעשה את זה, האם מותר לי אחרי זה לחזור בי או לא? רבי יוחנן אומר שלא, מי שחוזר בו הוא ממחוסרי אמנה, ורב אומר שזה בסדר. עכשיו, כלפי מה הדברים אמורים? כלפי המקרה שבדיוק דיברנו עליו. רב כהנה קיבל כסף על סחורה, פשטן, בחצי מהסכום. ואז מחיר הפשטן עלה ורב כהנה רצה לחזור בו כי הוא רוצה למכור את זה ביותר יקר, אז רב אמר לו שהוא יכול לחזור בו. ורב יוחנן חולק על זה ואומר שזה מחוסרי אמנה. עכשיו צריך להדגיש פה שיש פה בעצם שני נושאים. כשרב אומר שאם קיבלת רק חצי מהסכום, אז מותר לך לחזור בך מהחצי השני, רב אומר פה שני דברים. קודם כל הוא אומר את מה שהוא אמר מקודם, שמי שפרה, זה רק כנגד הכסף ששולם, ולא על כל המטלטלין. לכן, כנגד מה שקיבלת תשלום, אסור לך לחזור בך, על זה יש מי שפרה. אבל כנגד החצי השני, אין מי שפרה. זה מה שדיברנו בסוגיה הקודמת. אבל רב אומר פה עוד משהו. הרי על החצי השני אמנם אין מי שפרה, כי לא קיבלת על זה כסף, אבל סוף סוף אמרת לו שאתה מוכר לו. אז האם אין פה בעיה שאתה חוזר בך מדיבורך? אומר רב לא. כלומר אין את שתי הבעיות, גם אין מי שפרה, כי מי שפרה זה רק על הסכום ששולם, וגם אין פה בעיה של חוזר בו מדיבורו, הוא לא ממחוסרי אמנה. רבי יוחנן, בשביל לאסור את הדבר הזה, מספיק לו להגיד שיש פה בעיה אחת. הוא יכול להגיד שיש פה בעיית מי שפרה אפילו ששולם רק חצי מהסכום, שזה באמת מה שהוא אמר בסוגיה הקודמת, והוא יכול להגיד שגם אם לא היה פה מי שפרה, עדיין יש פה בעיה שאתה חוזר בך מדיבורך. עכשיו, למרות שרבי יוחנן מספיק לו שיגיד אחד מהם, הוא באמת אומר את שני הדברים. רבי יוחנן גם אומר בסוגיה הקודמת שחצי מהסכום גורם למי שפרה על כל הסכום, והוא גם אומר שגם לולי מי שפרה יש פה בעיה שאדם אסור לו לחזור בו מדיבורו, והוא נחשב ממחוסרי אמנה. אז זה שני נושאים ולא לבלבל ביניהם. עכשיו אנחנו עוסקים בנושא השני. האם מותר לאדם לחזור מדיבורו? אז רב אומר שאין בזה בעיה, ורבי יוחנן אומר שיש בזה בעיה. אנחנו נביא שתי ראיות לטובת רבי יוחנן. ראיה ראשונה, שזו קושייה על רב בעצם, מי טבעי, רבי יוסי ברבי יהודה דורש את המילה הן צדק בתורה, שזה נשמע כמו הן. הן זה כן, כלומר שהכן שלך יהיה כן, והלא שלך יהיה לו, שמילה שלך זה מילה. אז מכאן ראיה שאסור לאדם לחזור בו. מתרץ את הגמרא לרב, שהכוונה של רבי יוסי ברבי יהודה לא שאסור לך לחזור בך, אלא שלא תהיה אחד בפה ואחד בלב. כלומר, כשאתם סוגרים את העסקה, אז אל תחשוב שאתה הולך לבטל אותה. זה אסור. אבל אם סגרתם עסקה, ואז השתנה משהו, כמו שהתייקרו הסחורות, ואתה רוצה לחזור בך, אין בזה בעיה. אז זה היה הראיה ראשונה. ראיה שנייה, דעת רבי שמעון בברייתא, ראינו את הברייתא הזאת גם בדף הקודם. רבי שמעון אומר שדינר זהב לא קונה טלית, אבל יש מי שפרה, אבל אם רק דיברו, אין מי שפרה, אבל יש, אין רוח חכמים נוחה ממנו. שזה דרגה נמוכה יותר של התחייבות, אבל זה גם לא טוב. עכשיו, שם הסברנו שאם סגרנו בדמים ודיבור, אז יש מי שפרה. אם רק דיבור, אז יש, אין רוח חכמים נוחה ממנו, אבל זה בכל מקרה כמו רבי יוחנן ולא כמו רב, כי רב אומר שאין בזה שום בעיה לחזור בך. אז באמת אומרת הגמרא, זה מחלוקת תנאים, רבי שמעון הוא באמת כמו רבי יוחנן, אבל יש עוד תנא, רבי יוחנן בן מתיה, שהוא כמו רב. זה מופיע במשנה בדף פי ג', תחילת הסוחרת הפועלים. רבי יוחנן בן מתיה אמר לבן שלו לזכור פועלים, הבן הלך ושכר פועלים, ואמר להם שהוא אחראי להאכיל אותם, אבל הוא לא אמר כמה ואיזה אוכל. רבי יוחנן בן מתיה אמר, אז אנחנו צריכים להביא להם סעודה, כמו סעודת אברהם אבינו, שזה סעודה מאוד מאוד גדולה, ולכן הוא אמר לו, לך מהר תבטל אותם, ותגיד להם שאתה מביא להם רק פת וקטנית. אז רואים שלפי רבי יוחנן בן מתיה, אפשר לבטל דיבור. אז רב הוא כמו רבי יוחנן בן מתיה, ורבי יוחנן הוא כמו רבי שמעון. דוחה הגמרא ואומרת לא, גם רבי יוחנן יכול להסתדר עם רבי יוחנן בן מתיה. מה שרבי יוחנן אמר שאסור לבטל דיבור, זה רק אם הצד השני סומך דעתו על זה. אבל אם הוא לא סומך דעתו, אז אין בעיה. וכאן, הפועלים לא סמכו דעתם על מה שהבן אמר להם, כי הם יודעים שממילא זה צריך לעבור את האישור של האבא, ולכן מותר לחזור. אבל אם באמת הם כבר התחילו לעבוד, אז מניחים שכבר זה עבר את אישור האבא, אז באמת יהיה אסור לחזור גם לפי רבי יוחנן. עכשיו, כראיה לזה שרבי יוחנן אומר את זה רק אם הצד השני סומך דעתו על מה שאמרת, מביאים את זה שרבי יוחנן עצמו אומר שאם אתה מבטיח מתנה למישהו, מותר לך לחזור בך. והרי רבי יוחנן אמר שאסור לחזור, אלא ששם, מסביר רב פאפה, מדובר במתנה גדולה, והצד השני לא סומך דעתו, אבל באמת במתנה קטנה יהיה אסור לך לחזור בך, כי הוא כן סומך דעתו. וראיה לזה שבמתנה קטנה שהצד השני סומך דעתו אסור לחזור בך לפי רבי יוחנן, מביאים את הדין של רבי יוחנן שישראל שהבטיח ללוי להביא לו את המעשר שלו, הלוי הזה יכול לסמוך על זה שהוא באמת יביא לו. עכשיו, מעשר נחשב מתנה קטנה, כי הישראל ממילא צריך להביא אותה למישהו, ורואים שלישראל אסור לחזור בו. אלא מכאן ראיה שגם רבי יוחנן מסכים שזה תלוי האם הצד השני סומך דעתו, ואז אסור לך לחזור בך, או שהוא לא סומך דעתו, ואז מותר לך לחזור בכך. עכשיו סיפור קצר לסגירת הנושא הזה. ההוא גברה, 9 שורות לפני סוף עמוד א', היה אדם אחד שמחר סומסומים, בא אליו אדם וביקש סומסומים, הוא שילם לו על הסומסומים אבל עוד לא משך אותם, ואז הסומסומים התייקרו, והמוכר רצה לחזור בו מהמקח, והוא חזר בו. הוא אמר לקונה, בוא תיקח את הכסף שלך בחזרה, והקונה לא בא. בינתיים הכסף נגנב. באו לרבה, ורבה פסק, כיוון שהוא אמר לו בוא תיקח והוא לא לקח, הוא לא נחשב אפילו שומר חינם והוא לא אחראי לכסף שלו. אמרו לו התלמידים, מה עם מי שפרה? אז רב אמר, באמת, אם הוא לא רוצה מי שפרה, אז הוא כן ניתן לו את הסומסומים. אבל הוא לא חייב. זה גרסה ראשונה לסיפור. רב פאפי בשם רבינה אומר שהוא שמע מהמוכר שזה היה או רב תבות או רב שמואל בר זוטרה, גרסה אחרת לגמרי, שהיא לא קשורה בכלל לנושא שלנו. מה שקרה זה שאדם בא אליו בערב שבת וביקש לקנות סומסום, והוא אמר לו שאין לו, ואז הוא אמר, טוב, אני לא יכול ללכת הביתה עם הכסף, האם אני יכול להשאיר בו את הכסף? הוא אמר, הרי ביתי לפניך, אתה רוצה, תשים. והכסף נגנב, ורבה אמר, כשאדם אומר הרי ביתי לפניך, זה לא נחשב שהוא קיבל עליו לשמור, והוא לא אחראי, ולא קרה שם שום דבר שקשור למי שפרה, וזה לא קשור אלינו. ואנחנו חוזרים למשנה. אמרנו במשנה שכסף לא קונה, ושהם יכולים לחזור בהם, אז דעת חכמים זה ששני הצדדים יכולים לחזור בהם. בעצם לא היה פה שום קניין. רבי שמעון אומר שרק המוכר יכול לחזור בו. ועכשיו אנחנו מביאים ברייתא שמסייגת את דעת רבי שמעון. הברייתא אומרת שאם הפירות כבר אצל הלוקח, אז הוא לא יכול לחזור. שואל את הגמרא פשיטה, אם הפירות כבר אצל הלוקח, אז הוא עשה משיכה וזה קניין גמור, אז ברור שאף אחד לא יכול לחזור. אלא מסבירה הגמרא, הכוונה היא ככה, אדם הזכיר שטח למישהו אחר בשביל לשים שם פירות שלו, ואז בעל השטח החליט לקנות את הפירות האלה, הוא שילם לבעל הפירות, והוא עוד לא משך. השטח עדיין מוזכר לבעל הפירות. אומרת הברייתא שכאן לא יכולים לחזור בהם. למה? כי הרי מה כל הסברה שאפשר לחזור בהם? חז"ל אמרו שאם אדם ישלם ולא ימשוך ואז יקרה משהו לפירות, המוכר לא ינסה להציל. אבל כאן, כיוון שהפירות ממילא נמצאים בתוך השטח של הלוקח, אז אין את הסברה הזאת, לכן אף אחד לא יכול לחזור בו. וסיפור אחרון לסיום הקטע הזה, ההוא גברה ששילם על יין, והוא לא משך את היין, ואז באו ורצו לקחת את היין הזה למלך, אז הוא חזר בו מהעסקה, ובאמת אמר רב חיסדא ששניהם יכולים לחזור בהם, כמו תנא קמא, ולא כמו רבי שמעון במשנה. והגענו למשנה, משנה חדשה על הונאה. הונאה זה שמוכר מוכר משהו או קצת יותר מהשווי האמיתי או קצת פחות. אם זה יותר אז זה לוקח איתנה, אם זה פחות אז המוכר איתנה, הוא זה שנפגע מזה. אומרת המשנה, הסכום של הונאה זה שישית. כלומר, אם הפער הוא פחות משישית, אז מניחים שיש מכילה ולא קרה כלום. אם זה יותר משישית, אז המקח בטל לגמרי ומחזרים את המקח ואת הכסף. אם זה שישית, שזה הונאה, אז המקח קיים, אבל צריך להחזיר את הפער הזה. עכשיו המשנה, תנא קמא אומר שזה שישית, רבי טרפון אומר שזה שליש. הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לשמואל, האם זה שישית מהחפץ, או גם שישית מהכסף ששולם. כלומר, אם החפץ שווה 6, ומכרתי אותו ב-7 או ב-5, ברור שזה הונאה, כי זה שישית מהשווי של החפץ. אבל אם החפץ שווה 7 ומכרתי אותו ב-6, אז מבחינת שווי החפץ זה פער של שביעית, אבל מבחינת הסכום ששולם בפועל 6, אז זה בעצם שישית. אז רב אומר שזה לא הונאה, ושמואל אומר שגם זה נקרא הונאה והמקח לא בטל, אבל צריך להחזיר את הפער. אותו דבר, אם מכרתי חפץ ששווה 5 ב-6, אז מבחינת שווי החפץ זה חמישית, שזה יותר מהונאה, אבל מבחינת הכסף ששולם 6 זה שישית. אז עוד פעם רב אומר שזה לא הונאה, שמואל אומר שזה הונאה. הגמרא מנסה להביא ראיות לשמואל מהמשנה שלנו. במשנה כתוב שמה זה הונאה? 4 כסף מ-24. והגמרא בהתחלה מבינה שהכוונה היא שמכרתי משהו ששווה 20 ב-24. אז מבחינת שווי החפץ, 4 מתוך 20 זה חמישית. אבל מבחינת הסכום ששולם 24, 4 חלקי 24 זה שישית. ומשמע שזה הונאה. אותו דבר מהסייפה, מרבי טרפון. רבי טרפון אומר שהונאה זה 8 מתוך 24. אז הגמרא הבינה שהכוונה היא שמכרתי משהו ששווה 16 ב-24. אז שוב, מבחינת שווי החפץ זה חצי, מבחינת הסכום ששולם 24, 8 מ-24 זה שליש. דוחה הגמרא אומרת, צריך להסביר לפי רב את המשנה אחרת. מדובר שהוא מכר משהו שווה 24 או ב-20 או ב-28, ולפי רבי טרפון הוא מכר משהו שווה 24 או ב-32 או ב-16. לסיום, הגמרא מביאה ברייתא מפורשת, ששם כתוב שמכרתי משהו ששווה 5 ב-6, זה כן הונאה, וזה ברייתא לטובת שמואל. כל טוב.